האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מרחים אנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים, ומנסים לפתח יחד איתם רעיונות שהתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטיות וסטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר, והיום איתי גליה סמסון. שלום גליה.
שלום יוסי, אני גליה סמסון, סטודנטית למינהל עסקים ויזמות באוניברסיטת רייכמן. אני מאוד שמחה להיות פה היום ולארח ביחד איתך את ניצב בדימוס זוהר דביר. זוהר, שלום וברוך הבא.
שלום לך גליה, שלום לך יוסי, שמח להיות כאן.
תודה רבה שבאת. אז זוהר, אני חושב שאתה דמות די מוכרת בציבוריות הישראלית, אבל ברשותך אנחנו נציג אותך בקצרה. אז ככה, זוהר דביר הוא ניצב בדימוס במשטרת ישראל, מהדמויות הבחירות והמנוסות במערכת הביטחון הישראלית. לאורך כ-35 שנות קריירה הוא פיקד על יחידות, מרחבים ומחוזות, ובהם סיירת גולני, הימם, מחוז הצפון של המשטרה, אגף התמיכה הלוגיסטית, ולבסוף כיהן גם כסגן המפכ"ל. לאחר מסלול ארוך ומשמעותי בצה"ל, זוהר הגיע עד לפיקוד על סיירת גולני. לאחר שירותו בצה"ל עבר לעולם הביטחון האזרחי, ובהמשך הצטרף למשמר הגבול ולימם בתפקידי פיקוד והנהגה, עד שהפך למפקד היחידה.
כמפקד הימם בתקופת האינתיפאדה השנייה, זוהר הוביל את היחידה באחת התקופות הקשות והאינטנסיביות ביותר שידעה המדינה שלנו, מדינת ישראל, במבצעים רבים לסיכול טרור, חילוץ בני ערובה ומעצר מחבלים. בהמשך מילא תפקידי פיקוד בכירים במשטרה, כולל מפקד מרחב העמקים, סגן מפקד מחוז הצפון, ראש אגף תמיכה לוגיסטית וכמובן סגן המפכ"ל. כיום זוהר משלב בין ניסיון ביטחוני ומבצעי עמוק לבין עיסוק בביטחון בזירה הבינלאומית, והוא משמש גם כעמית מחקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטה שלנו, אוניברסיטת רייכמן.
נכון מאוד, ויש גם תוספת אחת קטנה. אנחנו במסגרת של 6 ניצבים שפרשנו ביחד והקמנו גם מכון וגם חברה, ניצבים בחזית זה נקרא, אז גם יחד עם פרופסור ניסים בן דוד מהאקדמית גליל מערבי הקמנו מכון לחוסן קהילתי וביטחון אישי, הפוך, ביטחון אישי, חוסן קהילתי, אחד תומך בשני, במסגרת של אקדמית גליל מערבי.
מצוין, אז זוהר, תודה רבה. אני מקווה שקלענו פחות או יותר בהצגה שלך. אני רוצה קודם כל להתחיל מלהגיד לך תודה רבה על כל השירות המשמעותי שעשית למען המדינה שלנו, ואני שומע שאתה עוד עושה במסגרות רבות, אז באמת תודה רבה.
תודה.
בוא תספר לנו קצת מה שלומך.
בימים אלו אני אפשר להגיד שאני מוטרד. אני אופטימיסט מטבעי, יש כאלה יגידו אופטימיסט בלתי נראה.
צריכים כאלה.
כרוני. אני משתדל להישאר אופטימי, אם כי אני מודע מאוד לאתגרים שעומדים לפנינו, ויש לא מעט. דבר שם בתחום הגיאופוליטי, כל מה שקשור למלחמה אל מול איראן, אל מול הפרוקסיס שלה, מה שקורה בעזה וכו'. אני חושב שאנחנו לקראת קיבוע של הסכם, שעלול להיות בעייתי למדינת ישראל, בחופש הפעולה שלה, אל מול איראן, אל מול שאר הגזרות, אפרופו חיזבאללה בצפון, ששם לא נגמר האירוע. יכולים להגיד לנו עד מחר שנגמר האירוע, לא נגמר האירוע שם, והוא לפתחנו. עם זאת, מדינת ישראל היא לא מדינה פריירית. יש לה יכולות, ויש לה צבא טוב, יש לה מערכות בביטחון טובות, אפילו טובות מאוד. אני מוטרד מכל מיני תהליכים, תהליכי פנים שקורים אצלנו, דגש על נושא של כיתוב, ואנחנו טרום בחירות, ואני חושב שהבחירות האלה הן בחירות קריטיות למדינת ישראל, מכל זווית שלא תיקח אותה, לא משנה מאיזה מפלגה אתה, מאיזה זווית אתה בא.
כיתוב מלשון כתבים.
יהיו בחירות לדעתי סוערות, אמוציונליות, והרבה הרבה מערכות ייבחנו כאן. אז אני אומר, האתגרים לפנינו, עם זאת, אנחנו כאן כדי להישאר, אין לי מדינה אחרת, אני לא אומר את זה כפרזה, אני אומר את זה כמשהו שאני חי אותו, נושם אותו, כולל הילדים שלי, כולל הנכדות שלי, הם יצטרכו לגדול כאן, ולכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים להם פה מקום שנעים, נוח ובטוח לגור בו.
אוקיי. אני מאחל לנו שיגיע היום שבו ישאלו אותנו מה שלומך, מה שלומך, ונוכל לענות קצר. אנחנו כבר לא יכולים. אבל מאחל לזה.
אז זה כלים שלובים. תשמע, אתה קם בבוקר ואתה נושם את החדשות, ומתערבב לך עם האישי, ולכן קשה מאוד להפריד את זה.
כן. ככה כולנו.
זוהר, יש לנו כאן שאלה שהפכה למסורת בפודקאסט. אנחנו שואלים את האורחים שלנו, כדי שהקהל יכיר אותם, האם יש לך איזשהו סיפור משעשע, מרגש, מפתיע, אני לא אגיד מפחיד, כי בטח כאלה יש לך בלי סוף, משהו שאנשים לא יודעים עליך, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה.
אז היום בעידן ה-AI קשה מאוד להסתיר דברים. זאת אומרת, כל מה שקשור ל-OSINT, Open Source Intelligence, אתה יכול כמעט להגיע לכל פינה. יש כאלה שאומרים שהסרט, אל תתעסקו עם הזוהן, זה עליי.
באמת?
אמיתי. אמיתי, התקשר אליי בזמנו, התקשר אליי כתב של הארץ, עמוס הראל, כתב רציני. הוא אמר לי, תגיד לי, מה אתה אומר על הסרט? אמרתי לו, איזה סרט? הוא אומר לי, אל תתעסקו עם הזוהן, אומרים שזה עליך.
גדול.
ואפילו הייתה כתבה על זה בארץ, אפילו תמונה שלי עם אדם סנדלר.
וואו.
ושאלו אותי, דיברו איתי עם זה וזה. בסרט קוראים לו זוהן דביר.
וואו.
זוהן דביר, זה לוחם...
אני מכיר, זה אחד הסרטים הקוראים.
לוחם בטרור שהחליט להיות ספר. אמרתי, הכל נכון, חוץ שאני לא יודע לספר.
וואו, זה באמת סיפור מצוין.
גדול, אבל זה מה שכאן ניתן לבדוק את זה.
כן. אז זוהר, חלק מהמאזינים שלנו בעצם הם צעירים, סטודנטיות או סטודנטים כמוני. איזה טיפים היית נותן לצעירים שבונים כעת את עצמם בפן האישי ובפן המקצועי?
תראה, בניגוד למה שהייתי אומר עד לפני שנה, שנתיים, לא משנה שהבסיס הוא עדיין אותו בסיס מבחינת תכונות אנושיות וכו'. אבל אני אומר עוד פעם, בעידן הטכנולוגי של היום, אני חושב שאתה צריך להיות מאוד מאוד פתוח לטכנולוגיה, דגש על AI וכו'. מי שלא יהיה שם, הוא יישאר מאחור, ולכן בכל צורה שהיא, בין אם זה קורס העשרה לבין ללכת ללמוד את זה, כנראה שזה כיוון. אוקיי? לצד זה, דיברנו על זה גם בדרך, תוך כדי תנועה הנה, הדברים שהם קשורים לנפש, גם הם יקבלו מאוד מאוד משמעות, כי להם אין תחליף.
נכון.
כל היוגה, ריטריטים, וכל הדברים האלה, הם יישארו וישארו חזק, וההפך, אולי להם יותר ביקוש בתוך העולם הקר והמנוכר הטכנולוגי. אבל כנראה אתה חייב להיות פתוח לטכנולוגיה ולכל ההתקדמות המטאורית שיש לך בכל התחומים. אבל זה כמובן חייב לבוא לידי ביטוי על, או להתבסס על, על תכונות אופי שהן קשורות לפעם אחת, ללכת עם מה שאתה מרגיש הכי קרוב אליך, משהו שמתחבר אליך, שהוא נובע ממך, ולא כי החלטת שאתה עכשיו חשוב להתעסק עם זה, אבל אתה תקום בבוקר בלי חשק. תעשה דברים לא מכוח האנרציה, אלא מכוח זה שאתה קם בבוקר ואתה אומר, והיופי זה אם אתה מוצא משהו שיש בו גם משהו שמתחבר אליך, ויש בו גם כמובן קטע כלכלי, כסף וכו', כן. כי כרי בעולם שלנו אי אפשר בלי. איפה שאתה יכול לחבר את זה ביחד, אבל דבר שם תקשיב ללב. תקשיב ללב, תגיד, זה הכיוון שלי בחיים. דבר שני, אני חושב שתהיה בן אדם. תהיה בן אדם כי זה בסוף, ואני אומר את זה דווקא מזווית של אחד שהיה כל החיים שלו מפקד, מהצבא, מתפקיד ממם ועד סמפכ"ל לצורך עניין, 10 שנים נטו בצבא, במגוון של יחידות, דרך המשטרה, וגם תקופה קצרה הייתי קב"ט אל על בפרנקפורט, זה גם סוג של פיקוד, הכל זה, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם, תהיה קשוב לפקודים שלך, תדרוש מהם, תסמן להם את הכיוונים, תקשיב להם, אבל תקשיב באמת, לא תגידו תעשו ככה כי ככה אני אומר, אלא כשאתה בא לדיון, תבוא פתוח, תשמע קולות, כולל קולות שהם הם שונים מהתפיסה שלך. אני זוכר אין ספור דיונים שנכנסתי עם אג'נדה מסוימת ויצאתי עם החלטות, גרמו לי אז תבוא באמת קשוב. זה מתחבר טוב מאוד גם לסיפור של השביעי באוקטובר, שבו הרבה אנשים צעקו, זעקו, יש כמה סיפורים מפורסמים, אבל ביטלו אותם כלאחר יד. תקשיב, אמיתי, תן את הצ'אנס למישהו אחר, גם אם הוא בדרג נמוך. אחד הדברים היפים שקיימים בערכי הליבה של השבק, זה הטלת הספק על הקיר. לא, עכשיו אני לא מדבר כבר על היישום של זה בשביעי באוקטובר, כן או לא, אבל אתה, גם אם אתה אחרון האנליסטים, הדסקאים, מה שנקרא בשפה המקצועית, אתה יכול לבוא להגיד, אדוני ראש השבק, אני חושב אחרת ממך, תנמק, תנסה לשכנע, אבל החוכמה היא שיתנו לך לשמוע. אז אני אומר, אותו דבר תאמץ מהכיוון השני. תבוא, פתוח, תקשיב, החוכמה לא נמצאת אצל מישהו אחד, ואל תהיה מופעל על ידי האגו, ככה אמרתי וככה תעשו, אלא באמת תבוא, תקשיב. יש משהו שעומד לנגד עיניי בכל נושא של ניהול ופיקוד, זה נקרא, זה תחת המושג של, נקרא לזה ממנטו מורי. ממנטו מורי זה כשהיו הרומאים, מצביעים רומאים, היו חוזרים משדה הקרב, עטורי ניצחון, היו עוצרים אותם לפני הרוביקון. זה אפרופו, אם אתה עובר את הרוביקון, זה משהו מעשה שאין חזרה, תשאיר שם את הצבא, כי אם אתה מתקרב עם הצבא, זה הכרזת מרד. היו לוקחים אותו, לוחתים אותו לבד, רוחצים אותו בשער רומא, מעלים אותו על כרכרה עם סוסים אצילים, ארבעה סוסים אצילים, ומחוריו היה עבד ממשלתי. היתרון של עבד ממשלתי והחיסרון שלו זה שאם הוא מעצבן אותך, אתה לא יכול להרוג אותו, הוא לא שלך. הוא כל הדרך לא היה טייפים, אז הוא אמר, ממנטו מורי, ממנטו מורי, ממנטו מורי. מה שנקרא, זכור את המוות, או זכור שאתה בן מוות. ייתנו לך עכשיו כבוד של אל, אל תתבלבל. אל תתבלבל. ואני לקחתי את זה ופרטתי את זה לכסף קטן בחיי היום-יום. פעם אחת, כמו שאמרתי, תהיה בן אדם. תהיה ישר, או יותר נכון, יושרה. מה שאתה אומר, מה שאתה עושה, זה גם מה שאתה כותב, זה גם מה שאתה אומר. לא אין, אתה לא, פה אתה אומר אחד, שם שתיים, ועם השלישי אתה מרחל ב-180 מעלות על הדברים האלה, כי זה בסוף תמיד עולה ומתגלה, וזה לא נכון. תהיה קשוב לפקודים, לכפיפים שלך, תקשיב להם, תבוא פתוח לדיונים, תהיה רגיש לבעיות של הפרט, איפה שאתה יכול לתת לו, לתת לו לצאת לחתונה, אפילו שחבר אומר לך, זה חבר, זה כמו אח שלי, אני חייב לצאת לחתונה. אם אתה לא יכול, תגיד לו, אתה יודע, אם הייתי יכול, הייתי נותן לך, לא, אני צריך אותך עכשיו, יש פעילות בלילה או משהו כזה, אתה נשאר. תן איפה שאתה יכול, תדרוש איפה שאתה, זה לא על חשבון דרישות. איפה שיש, אפרופו עוד פעם, שביעי באוקטובר, אני אמרתי זה עוד הרבה לפני, אפשר לבדוק אותי, יש לי הרצאה מוכנה על זה. איפה שיש הצלחה, תן לפקודים לקבל, לקחת. איפה שיש מחדל, אתה בפרונט. אתה בפרונט, הקרדיט, כן. כן, את הקרדיט. תן עכשיו, אתה, בימם היינו, קיבלנו פרס ראש הממשלה יותר מפעם אחת. כל שנתיים יש טקס כזה בשבק, פרס ראש הממשלה להישג מודיעיני מבצעי. עכשיו, בגלל שהימם והשבק עובדים ביחד כמו יחידה אחת, אז גם תמיד היינו מקבלים. מי שתמיד היה עולה לקבל את הפרס, זה היו מפלגים, מפגד פלגות. איפה שאתה צריך ללכת להסברים, לשמחתי לא היו הרבה כאלה, אבל אתה בפרונט. הכישלון הוא שלך, גם ההצלחה שלך, אבל גם ההצלחה תן ל... אל תשלח את הכפיפים שלך לקבל על הראש.
כן, זאת תרבות ניהולית מאוד חשובה שאנחנו לא מספיק רואים אותה.
זהו, אז אני אומר, אלה עקרונות לפיקוד. כמובן, כמובן הדברים הבסיסיים, דוגמה אישית, כן, אתה הולך לישון אחרון, אתה קם ראשון, לישון אחרון ולקום ראשון, להוביל מקדימה, איפה שצריך. נכון שלפעמים זה מתנגש לך עם היכולת לראות את התמונה הכוללת, אפרופו האם אתה מפקד על מבצע מהחפק או עם החיילים בשטח. ופה באמת כל מקרה הוא לגופו. לי תמיד הייתה דילמה קשה מאוד בעניין הזה, כי כשאתה יושב בחפ"ק ואתה מקבל את כל האינפורמציה, אז ככה לקבל החלטות. כשאתה בשטח, אתה נהיה קטן יותר, אתה נהיה כמעט כאחד הלוחמים, ותמיד הייתי באיזה מתח, אבל כשהנטייה שלי הייתה להיות מקדימה, זה אפרופו מלחמת הפלזמות, לבנון השנייה, כן.
עזור, אתה פיקדת על אנשים במצבים שבהם אין זמן, אין לך באמת ודאות, והמחיר של טעות עלול להיות מאוד מאוד כבד. איך מקבלים החלטות ברגעים כאלה? וגם, מה מתוך זה רלוונטי לחיים האזרחיים, לניהול, לארגונים, לצעירים?
דבר ראשון, כל מה שאתה יכול לעשות קודם, אפרופו הכנות, חשיבה, תכנון, הכנת הכוח, אני מדבר על זה גם נכון צבא, זה נכון גם לא בצבא, אבל בוא ניקח את זה. דרך אגב, ההרצאה שלי על הפיקוד על פיקוד וניהול, היא אומרת פיקוד ומנהיגות בשדה הקרב ובמשרד. כי התכונות ב-90% חוץ מלהסתער נוכח פני אויב, הם אותם עקרונות, מה שאמרתי מקודם בממנטו מורי. הכנות מדוקדקות, תכנון, הוא מקטין מאוד את האי-וודאות. תמיד יש לך אי-וודאות, בקרב לא סתם אומרים שהקרב הוא מלחמת אי-הוודאות, זה ממלכת אי-הוודאות, אבל ככל שאתה מכין את עצמך יותר טוב, ככל שאתה מתכנן יותר טוב, ככל שאתה עושה פעולות ביניים אפילו, כדי להביא עוד אינפורמציה, עוד מודיעין, ואתה יודע להתאים את זה להכנות, התוצאה שלך היא תהיה יותר טובה, והסיכוי שמשהו ישתבש הוא יותר קטן. האם קיים סיכוי שישתבש? כן. תמיד קיים סיכוי שמשהו ישתבש. ראינו את זה במבצע ארנון, שהוא מבצע כאיש מקצוע, אני אומר, ואני גם מכיר יחידות בעולם, אין יחידות בעולם בודדות יכולות לעשות את זה בצורה הזאת, לאור יום, בשני מוקדים, ולשחרר את כל בני ערובה. לצערנו, ארנון זמורה, שהוא איש יקר, אני הכרתי אותו, שילם בחייו, אבל זה חלק מהסיכון המקצועי. אבל להיכנס לשני מוקדים בו זמנית, באמצע היום, באזור שהוא שורץ מחבלים ושורץ אזרחים לכאורה בלתי מעורבים, ולצאת משם עם זה, זה הישג נדיר. אז אם אני לוקח את הדוגמה הזאת, בדרך כלל הימ"מ עובד גם יודע לעבוד בפרקי זמן יותר קצרים, אבל פה הייתה אפשרות של מספר שבועות להתכונן לאירוע הזה, והימ"מ ניצל אותו, הוא והשב"כ, ניצלו אותו עד תום, בהעברת מודיעין נוסף מהשטח, בהתאמות, ברמת אימון מאוד מאוד גבוהה, כי אנחנו מדברים על לוחמי ימ"מ, זה לוחמי על, באמת, הם מכונות, במובן החיובי, הטכני של העניין, אבל עם הרבה הרבה שיקול דעת ויכולת תוך כדי. אם אתה מכין את הכוח כמו שצריך, ואתה מתכנן כמו שצריך, ואתה עושה את כל התרגולים כמו שצריך, אתה מקטין מאוד את הסיכוי שמשהו לא טוב יקרה לך. עכשיו, היה וקרה, יש לך גם מקרים ותגובות, גם שאתה לוקח אותם מראש ותכננת אותם, ומפקדים כל הזמן גם חורטים את זה בראש, אם לא ככה, אז ככה, 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 ואז זה מקטין לך מאוד את העניין הזה שאתה תקבל החלטה שהיא שגויה לגמרי. עדיין כל אחד עם היכולת שלו, עם הקור רוח שלו, והיכולת שלך בזמן אמת להוציא את הפקודה מבלי לראות, כי כולנו בסוף בני אדם, כולנו חוששים, לוחסן מפחדים, וזה בסדר, זה לגיטימי. אבל החוכמה שלך בתור מפקד, בסופו של דבר להוציא פקודה ברורה, קצרה, ואז כולם מתיישרים בעתם.
זאת אומרת, אתה אומר גם להתכונן מראש, אבל גם להתכונן לכך שיהיו הפתעות, יהיו דברים שלא יעבדו לפי התוכנית, וגם שם משמע. לעשות תרחישי ב', ג', ד'.
זה נקרא מקטגים, מקרים תגובות, שאתה מנתח כל דבר שיכול להשתבש. הרכב לא הניח, חטפת פה, יש לך פה פצוע, יש לך איזה המפקד עד הרמה השלישית, נהרג המפקד הראשון, השני, שלישי, מי הרביעי שלוקח פיקוד. אתה הולך כאן, הציר חסום או משהו כזה, יש לך צירים עוקפים. עכשיו, כל דבר כזה אתה מנתח, אתה לומד אותו, אתה...
כן. אני רוצה גם לשאול על לאחר המעשה, אני לא איש ביטחון, אבל ממה שאני יודע, מחוץ למערכת מדברים הרבה על תרבות התחקירים, ובדרך כלל מציינים את חיל האוויר. איך זה ביחידות ובמסגרות שאתה פיקדת עליהן, זה גם קיים, תרבות של תחקירים לאחר המעשה?
בהחלט, זה קיים בצורה טובה מאוד. עוד מקום שמאוד מאוד בולט במשטרה, זה מערך החבלה, שגם מתחקר מאוד לעומק. מצחיק, אבל בזמנו המשטרה עשתה מקפצה בעניין הזה, כולל הימ"מ, הביאו חבר'ה מחיל האוויר.
כן.
שבנו איזה מתודה שהיא מאוד מאוד עוזרת לך להגיע לחקר האמת, ואז תמיד שאלת השאלות, בסוף גם אחרי שהגעת ללקח, איך אתה מיישם אותו ביום-יום. אחד הדברים באמת המדהימים בימ"מ, בגלל גם רצף הפעילויות שלו, הוא עושה, הימ"מ עושה מאות רבות של מבצעים בשנה.
וואו.
אוקיי, מאות רבות. יש לפעמים תקופות שגם אלפים.
וואו.
גם בתחום הפלילי וגם בתחום הביטחוני. זה כל הזמן נע בין זה לזה. והחוכמה היא איך אתה, יש לך אירוע, אתה מתחקר אותו, כבר הוצאת איזה לקח לפעם הבאה ואתה מיישם אותו. וואו. וזה כל הזה דינמי מאוד. וכשאתה לוקח אנשים, וזה היתרון הכי גדול, אתה לוקח אנשים שהם מאוד מאוד מנוסים, אז הם האדרנלין או הדופק הוא ברמה כזאת שמאפשר לך באמת להביא לידי ביטוי את הלקחים של פעם קודמת.
אוקיי. אז זוהר, כמו שאתה יודע וכמו שהמאזינים שלנו יודעים, הפודקאסט שלנו עוסק בבעיות ואתגרים בחברה הישראלית, ואנחנו מנסים להציע להם פתרונות שהם יחסית ישימים, יחסית לא מאוד יקרים ולא מאוד ארוכי טווח. כמו שאנחנו מלמדים ביזמות, בדרך כלל עדיף להתחיל מהבעיה ולא מהפתרון, וממש להתאהב בה, לא בבעיה אלא בפתרון הבעיה. אז איזו בעיה זיהית במדינת ישראל כיום, והיית רוצה להציע לה אחר כך את הפתרון? נתחיל מהבעיה.
הפעם, יש פה הרבה בעיות, אבל אמרנו שלפוליטיקה אני לא רוצה לגלוש. חלק כן. מהבעיות הן בהגדרה פוליטיות, ומי שמכוון מערכות מסוימות, מבלי לגעת בכזאת או אחרת, לא כולם מתאימים לתפקידם, ולא כולם יש להם את ההכשרה, ולא לכולם יש את היכולת באמת לפעול בצורה רחבה, מערכתית, דמוקרטית, שמתאימה למדינת ישראל. אבל אני זה שם בצד, בסדר? הדבר השני זה הנושא הזה של, נקרא לזה שילוב של רשויות, לוחסן משרדים, לוחסן מערכות, לידי מערכת אחת מתואמת. ופה אני אתן דוגמה, בתקופה, אני הייתי חלק מהצוות של יואב סגלוביץ' בתקופה של ממשלת השינוי, שהקימו צוות בראשותו ללחימה בפשיעה, דגש על המגזר הערבי. ומה שעשו שם בהחלטת ממשלה, הוא היה סגן השר לבט"פ, ונתנו לו, הכפיפו לו את כל גורמי האכיפה תחתיו. הכל היה מתואם. עכשיו אם הולכים לפצח ארגון פשיעה, אז אתה לוקח איתך את רשויות המס, ואתה לוקח את יחידת פיצוח לבשר לא חוקי שהוא מבריח, וכל מה שקשור כמובן לרשויות, אמרנו רשויות המסים, ומאיפה רכבי היוקרה שחונים פה בחנייה, איך הגעת אליהם, תראה קבלות, תראה איזה, נופלים עליו כל הגורמים בו זמנית. עכשיו, לא שזה לא היה קיים קודם, זה היה קיים קודם. אני בתור מפקד מחוז, יש מה שנקרא שולחן עגול, שאתה עושה, אתה מביא את כל הגורמים, אד אוק, פר משפחה. אבל כאן, הכוונה היא לסנכרן את זה ברמת המשרדים, שלא תגיד, זה לא אצלי, זה אצלו, אני לא אחראי, הוא אחראי. אין דבר כזה, יש גורם אחד שהוא אחראי, וככה מסנכנים, והגענו לתוצאות בתקופה ההיא, תוצאות יפות מאוד, תוצאות עסקיות, שאי אפשר להתווכח עליהן, זה עובדה, עובדות.
אוקיי,
הורדה של מספר מקרי הרצח, הרבה עברנים כבדים עם כתבי אישום, הרבה חילוטים, לקחו מהם את הרכבי יוקרה וגם הקפיאו נכסים. יש מה לעשות, אפשר לעשות. עכשיו, אחד הדברים תמיד שאומרים, לא אני המצאתי זה, כן, אבל אני, כמובן אני אחזור על זה, שהמשטרה היא חדר המיון של החברה הישראלית. כלומר, הכל מתנקז למשטרה, זה עם עכשיו בעיות של חינוך, ובעיות של בריאות, ובעיות של כלכלה, ורווחה וכולי, בסוף תמיד הכל מתנקז למשטרה לפי המעשה. מגיע. אבל כמו שחדר מיון לא יכול להתנהל בלי מחלקות מקצועיות מאחוריו, אז גם כאן. וכאן יש פה הרבה דברים שהם הם, הם כשלים מתמשכים. זה לא, גם לא תוצר של ממשלה אחת או משרד כזה או אחר לתקופה הזה, אבל יש פה דברים שהם הם נמשכים לאורך זמן, שהם היו אמורים להיות מטופלים אחרת בסדרי עדיפויות לאומיים. אוקיי? זה לא מספיק לדבר. בסוף בסוף כמעט הכל הולך גם לכיוון של תקציבים וקשב ברמה הלאומית, וגם אפשר לקחת אין ספור דוגמאות מהשביעי באוקטובר, שהסדרי עדיפויות הם לא תמיד, הם... ועוד פעם, אני גזרתי על עצמי לא להיכנס לפוליטיקה, אבל הצפון היה צריך לקבל כסף גדול לפני הרבה הרבה זמן, והם מצאו בלילה להעביר כמה מאות מיליונים למגזר החרדי, אז אני רוצה להרים גבה על סדר עדיפויות הלאומי, במקום לבנות מיגונים ולדאוג למסגרות, אבל אמרתי לא להיכנס לפוליטיקה, אז אני אעצור את עצמי כאן, אבל סדרי עדיפויות הם צריכים להיות שונים.
רגע, זוהר, אז אני רוצה שנייה להבין, הבעיה שאתה מדבר עליה, אנחנו מדברים על ביטחון פנים,
כן.
ואתה אומר שאחת, יש לנו שלל אתגרים בביטחון פנים, ואתה אומר שאחת הבעיות זה שהגורמים השונים שקשורים לאכיפה, לשליטה, לניהול של כל המערך הזה, הם לא תמיד מתואמים ולא תמיד מסונכרנים ולא תמיד יש מישהו שרואה את כל התמונה מלמעלה?
אחד כן, התשובה היא כן. שניים, כל מערכות האכיפה הן חייבות לרוץ לאותו כיוון עם שמירת עצמאות שלהם. למה אני מתכוון? למשל, משטרה, אני אתן דוגמה של משטרה אל מול בתי המשפט, פרקליטות וכו', שזה גם אחד הנושאים הרגישים עכשיו. אותי תמיד יטריד העניין הזה, ואני לא היחידי, שאתה יכול להשקיע המון המון משאבים וזמן וסיכון. סתם בוא ניקח הפעלת סוכן לתחום האמל"ח, האמצעי לחימה בלתי חוקיים. אתה שלושה חודשים שעובד בשטח עם הקלטות, עם זה, עם גיבויים, עם כל מיני דברים כאלה, יחד עם הפרקליטות במקרה הזה, זה בדרך כלל תקים האלה הולכים ביחד, ומגישים אחלה תיק לבית המשפט, והעבריינים יוצאים לפעמים בעונשים של בדיחה. יוצאים בזה, ואז יודע, גם השוטר אומר, וואלה, השקעתי, סיכנתי, עשיתי, וזה וזה, בסוף זה מה יצא מזה, אז גם חייב להיות פה איזה סוג של קורלציה בין האירוע לבין הזה. דרך אגב, אחד הדברים שעשינו, לא מספיק, אבל שעשינו גם במסגרת של הצוות הזה, של סגלוביץ', זה להגדיר שיש מינימום, ענישת מינימום, לנושא של אמל"ח לא חוקי. מינימום שנה. אתה לא יכול לצאת עם חצי שנה עבודות שירות. זה לא עובד ככה, הוא חוזר לכפר, לא רוצה להשמיץ פה, לא זה עם, אבל בוא נגיד BMW שחורה כאלה בשביל הדימוי, כן? כל מי שיש לו BMW שחורה, אני מתנצל מראש. אבל הוא חוזר לכפר אחרי זה, והוא חי באיזה אחוזה. ומצב השני, יש טייח שקם ב-4 בבוקר, והוא עובד כל היום וחוזר. עכשיו אני ילד, אני נער צעיר. למי אני רוצה? אני רוצה להיות חלק מההוא שנותנים לו כבוד, ואף אחד לא מדבר איתו, ורק הוא מזכיר את השם של המשפחה, אז כולם הולכים אחורה, או להיות, או לעבוד אצל הטייח. אנחנו צריכים לעצור את התהליך הזה, ויש מה לעשות, אפשר לפעול, לא פשוט. אותו דבר זה גם הסיפור הזה של סחיטת דמי חסות, שזה באמת מכת מדינה בעניין הזה, גם פה יש הרבה מה לעשות, ואנחנו לא עושים מספיק. עושים, אבל לא מספיק. המשטרה הרבה פעמים עושה, באמת משתדלת, אבל היא פעם אחת, צריך להגיד, היא קטנה למדינה, היא קטנה אל מול האתגרים שלה. פה יש לך את ההפגנות ומחאות, ופה יש לך את הביטחון פנים, פחה, צריך להגיד פחה, לא פחה.
פעילות,
פעילות, פעילות, פעילות, גם בגד כפל בראש מילה.
גם שיעור לשון, המאזינים.
אז זה פחה, כולם אומרים פחה, אבל אין סיבה שזה יהיה פחה, זה גם פעילות, זה גם בגד כפת. אז שמתי את זה בצד. אבל גם מול פחה ומול פשיעה וכל הדברים האלה, בסוף השמיכה קצרה, אתה מושך אותה כאן, הרגל שלך נשארת בחוץ.
אני רוצה לשאול משהו, לאורך שנים הייתה...
ולא שהמשטרה מושלמת, יש לה הרבה מה לעשות בפנים, אבל מצד אחד עושים באמת, עושים הרבה הרבה מאוד, הרבה דברים. הבעיה היא שרק הדברים השליליים הרבה פעמים תופסים את הכותרות, והדברים הטובים הם יותר הולכים לאיבוד. כן. מטבע הדברים, אין מה לעשות.
הייתה טענה הרבה שנים שבישראל יש מצב כמעט פרדוקסלי, שמצד אחד אנחנו מאוד מאוימים מבחוץ, אז יש לנו המון בעיות ביטחון חוץ, אבל בפנים יש איזושהי תחושת ביטחון. אזרחים מסתובבים עם תחושת ביטחון אישי, יכולים להסתובב ברחוב, יכולים ללכת בלילה, יכולים וכו' וכו' וכו'. אחרי השבעה באוקטובר אולי זה נפגע, כי ממש נכנסו פה לתוך היישובים, לתוך הבתים של אנשים, חטפו, עשו זוועות. איך אתה מנתח את הטענה הזאת? זה בכלל נכון שיש, לאורך השנים הייתה פה ביטחון?
כשאני לוקח את ה... אתה יודע מה, אני גם שם את הגבול בין, נגיד, בין עד השביעי באוקטובר ומאה השביעי באוקטובר, ששם באמת היום הרבה תושבים, למשל בקו התפר, שזה כן. עוד לא קרה שם כלום לצורך העניין, מדי פעם יש כל מיני אירועים ביטחוניים כאלה אחרים, עוד לא קרה שם, הם חיים באמת בתחושה שמה שקרה בעוטף עזה, מחר קורה אצלם, מנהרות, דרך עוברים מעל, שוברים, ראינו שהדברים הם לא, אין לך מחסום בלתי אוויר. והם חיים בתחושה מאוד מאוד קשה, אני יודע, יש שם, אני בקשר עם כמה אנשים שם, והם חיים בתחושה לא טובה. כנ"ל דרך אגב, גם בבקעה, בסטייל כזה כמו שהסתערו על, מכיוון של עזה, על כל היישובים שם, היום יגלשו לנו מכיוון ירדן.
אבל עד השבעה באוקטובר.
אבל יש עדיין, באופן... אני לא רוצה להגיד אבסורדי, כי אני יודע מאיפה זה נובע. רוב המקומות בארץ, ברוב השעות, ברוב הזה, הם בטוחים. כן. עזוב עכשיו צפון עם הסיפור של הכתבמים ועם מה שקורה כן. שם בזה. אני מדבר באופן כללי. יש הרבה ערים בעולם שאתה לא תעז לצאת מהכביש הראשי לתוך איזו סמטה צדדית יותר, מעבר לשעה כן. מסוימת. זה נכון, דרך אגב, בארצות הברית, במקומות שבהם איינו ניקו את הרחובות, אפרופו ניו יורק, את ג'וליאני, זה נכון ביחס למה שהיה, אבל זה עדיין, דרך אגב, אני זוכר שאני, אני לא יודע מה הסטטיסטיקה כיום, אבל אני זוכר שפעם אחרי, שאני פעם בדקתי, אחרי עידן ג'וליאני, עדיין היו פי 6.5 מקרי רצח בניו יורק, באשר ביחס לישראל. אוקיי, וגם אין לנו את כל המשוגעים האלה שנכנסים ויורים לכל עבר, בגלל נגישות של כלי נשק, לא שאין כלי נשק לא חוקיים, אבל בדרך כלל זה עדיין יותר ממוקד בסכסוכים בין הרבנים. לא זוכר מתי הבמה האחרונה נכנס נער לבית ספר וריסס לכל עבר את כל החברים שלו. זה לא קורה לנו. אבל אני אומר אותם, עדיין ברוב המקומות בארץ יכול להסתובב כמעט בכל שעות היממה בלי חשש אמיתי. אפשר לסייג את זה, אי אלו מקומות, אבל באופן כללי זה נכון. ואני אומר, גם במקומות הכי מתוקנים בעולם, זה לאו דווקא קורה בצורה כזאת.
אוקיי.
כן, העניין הזה של האיום החיצוני, אחרי השביעי באוקטובר, מחלחל לתחושה שלך, ואני אומר, במיוחד אם אתה גר באזורים מסוימים, אמרתי קו התפר, גבול עזה, גבול הדרומי, יישובי בקעת הירדן, כמעט סגרנו את כל המדינה, חוץ מ...
כן.
חוץ ממה שנקרא בין בין
תל אביב לראשון לציון,
בין אקו לגדרה בערך, משהו ב, 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 בסגנון. אבל okay. עדיין גם אחד הדברים שמפתיעים, שפה בארץ עדיין מדד העושר העולמי הוא גבוה מאוד.
נכון.
אז זה גם, זה דברים שקשה לפעמים להסביר אותם, אבל כן, זה אנחנו, לטוב ולרע. Okay. מדינה מורכבת. מדינה מורכבת.
אני רוצה לחזור רגע לבעיה שלמעשה סוג של גם רמזת כבר לפתרון, אבל בוא נפתח את זה. אז יש בישראל בעיות של פשיעה, ביטחון פנים, כמו בכל מקום, אולי פחות, למרות כל מה שתיארנו. ואתה אמרת שבין היתר הבעיה הזאת קשורה לחוסר סינכרון ושליטה מרכזית של גורמים שונים באכיפה. אז האם הפתרון הוא רק הסינכרון, או שיש משהו אחר שאפשר לעשות?
אז אמרתי שני דברים. אמרתי סינכרון ואמרתי סדר עדיפויות.
אוקיי.
צריך לקבוע דבר שם סדר עדיפויות מאוד מאוד ברור, שהוא מנוטרל מלחצים פוליטיים, שזה בסוף גם משאבת כסף, שהכספים והתקציבים ילכו למקומות הנכונים לפי סדר עדיפויות מאוד מאוד מסוים, לאורך שנים, לא סתם אומרים תוכנית רב שנתית, כי זה לא,
זאת אומרת
לא
שלא
מספיק.
שלא כל ממשלה לא, תקבע את זה מחדש.
אתה לא יכול כל שנה להגיד לא, 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 הכיוון הוא לא נכון, בוא נשנה. אתה חייב להסתכל על זה על פי תרש, תוכנית רב שנתית, שבה יש לתהליכים זמן להבשיל ולקטוף את הפירות, ולא כל פעם שינוי. זה נכון גם ברמת תפקידים, כי אחד, באמת אחת הבעיות, אם אני לוקח עכשיו את הפריזמה של המשטרה, שהרבה פעמים כל מפכ"ל שמגיע אומר, רגע, רגע, הכיוון הוא לא זה, בוא נשנה כיוון. זה לקחת ספינה גדולה, ספינת מסע גדולה, ואתה משנה לה את הכיוון, זה לוקח זמן עד שהיא מתיישרת, ולפעמים דברים שהיו מאוד חשובים קודם, עכשיו הם פחות חשובים. אז חלק מהעניין זה גם לדעת מה, אני לא אומר לא לשנות, צריך לשנות כל הזמן, להתאים, לעשות את הפיינטיונינג לאיזה כיוון הספינה הזאת מפליגה, אבל גם צריך לדבוק בחלק מהדברים שהם תהליכים לאורך זמן, ולתת להם
זאת אומרת, ניתן דוגמה, אם נגיד רוצים להילחם בהון השחור, אני כאן נותן לא מתוך המערכת, אבל ממה שאני קורא עליה, רוצים להילחם בהון השחור, בונים איזושהי תוכנית אסטרטגית, ואתה אומר, יכול להיות שדבר כזה לוקח 5, 7, ו-10 שנים. אז אי אפשר שכל ממשלה שמתחלפת, בטח בישראל שלפעמים מתחלפת, לא גומרת את ימיה 4 שנים, תשנה את זה, ואז אתה לא יכול להשלים את המהלך.
שזה חייבים אנשי מקצוע בכל המשרדים ובכל הצמתים שבהם צריך לקבל החלטות. אנשים טכנולוגיים, אנשי מקצוע, ולא פוליטיקאים. עכשיו, מה יקרה? כמו שגם חלק מהרוצים לעשות, שאתה יהיה לך יכולת למנות את מי שאתה רוצה לאיזה תפקידים שאתה רוצה. אתה לוקח אנשים שהם מקורבים, אבל כשהם לא מתאימים לתפקידם, אתה שם מקלות בגלגלים.
כן.
יש מקומות שצריך להיות אנשים שהם אנשי מקצוע, שהם יודעים גם להמשיך את, את הגחלת ולשמור על כיוונים. זה בסדר שהפוליטיקאים ייתנו את, את הזווית שלהם, את הפיינטיונינג, לנושא של מדיניות. אבל אל תתערב בתוך בתוך הכסף הקטן,
כן.
כי אז אתה עלול להרוס את התהליך. תהליך שהיה יכול להניב בקצה פירות. פתאום העץ גדל, 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 שנה הבאה הוא אמור לתת פירות, תח.
כן. אמרנו שלא נדבר על פוליטיקה, אבל בכל זאת אני רוצה משהו לא פוליטי במובן של מפלגה כזו או אחרת, או קואליציה, אופוזיציה, אלא פוליטי במובן של הסיסטם, מחשבות שוב שלי, אני לא איש ממשל, אבל בכל זאת אזרח במדינה. אז היה המון שיח בשנים האחרונות על הפרדת הרשויות, וניסיונות להשתלט על מערכת המשפט, כך או אחרת. אני רוצה רגע ללכת בכלל אחורה ולומר בישראל, יש בעיה נוספת בהפרדת הרשויות, בעיניי, והיא שגם הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, הן לא בהכרח נפרדות, כי למעשה מי שמרכיב את הקואליציה יושב בכנסת ובממשלה.
אתה צודק בול, זה נכון, זה נכון. אנחנו דמוקרטיה צעירה, שהיא עוד לא מספיק מחוסנת מכל מיני דברים. אין לנו שני בתי נבחרים שמאזנים אחד את השני. ואנחנו בתוך אחד נשמת הפה של הדמוקרטיה, זה הפרדת רשויות ומה שנקרא checks and balances, כאילו כל האיזונים ו...
כן, אז
בלמים, איזונים ובלמים, ואנחנו, איפה שאנחנו מחליטים לבטל איזה בלם או איזה איזון, זה נכון שזה יותר נוח לרשות המבצעת לבצע, אבל זה יכול גם ללכת לכיוונים גם מאוד לא דמוקרטיים, וגם לא נכונים מבחינת האוכלוסייה, כי יש פחות בקרה על, כן. על תהליכים ופחות...
כשדיברת על אנשי מקצוע, אז המחשבה שלי הלכה, יש מדינות בעולם שבהן הממשלה היא מורכבת מאנשי מקצוע. זאת אומרת, הפרלמנט, שאצלנו זה הכנסת, הרשות המחוקקת, מחוקקת, ומי שבנה את הקואליציה, למעשה ממנה אנשי מקצוע להוביל את המשרדים. אז בראש משרד התחבורה, לצורך הדוגמה, יעמוד אדם שהוא מומחה עולמי בתחבורה. ובראש משרד הכלכלה, או יעמוד, או תעמוד...
אז הלוואי, 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 שזה היה כל כך מקובע אצלנו. אני חושב שאתה מסתכל על השנים האחרונות, אתה רואה חדירה של גורמים לא מקצועיים, על גורמים מקורבים.
כן.
בכל מיני צמתים שהם הם עושים נזק.
אז בוא ניתן לממשלה או הממשלות הבאות בישראל, ואולי גם ברמה שמתחת לממשלות, אולי ראשי ערים, ראשי מערכות וכולי, בוא ניתן להם כמה טיפים ממך, מה כדאי לעשות כדי לשפר את הביטחון הפנימי במדינת ישראל.
טוב, אני אומר את זה בצניעות, אוקיי, כי גם כל אחד יכול להסתכל על זה מזווית אחרת, ואני אומר את זה מסמך ניסיוני והזווית שלי, אבל
זה מה שאנחנו רוצים.
ברמה של צניעות, אוקיי? תראה, פעם אחת אמרתי, חייב להיות כאן איזו מערכת שהיא הרבה יותר מסונכנת ופועלת בצורה מתואמת. אני מדבר על מערכת האכיפה וגם כל מה שתומך בה. כל, אפרופו אמרנו, המשטרה כחדר המיון של החברה, צריך לראות שגם כל המערכות, כל המחלקות המקצועיות, הן מחלקות שבאמת מקצועיות ויודעות לתת את העבודה.
וזה לא דורך בהכרח שינוי תקציב, זאת אומרת, זה רק
סדרי עדיפויות
ותוכניות
לטווח ארוך. ותוכניות לטווח ארוך. צריך להשקיע הרבה יותר בנוער, בילדים ובנוער. כי אנחנו עכשיו מתחילים לקטוף את הפירות הבאושים של רצף של קורונה, מלחמות, ערעור מסגרות וכולי, וזה מתחיל לבוא לידי ביטוי, גם באלימות וגם בבורות. ראינו דוגמאות של ילדים בכיתה ד' שעוד לא יודעים לקרוא. אפילו זה היה מעבר, אם אני זוכר שם. וזה, עוד שנייה, הוא בן בת 18, ונכנס כבר גם לתוך החוק בגיר לכל דבר ועניין, אבל הוא במקום להיות איש תורם ופועל למערכת, הוא הופך להיות בעייתי. ויש פה הרבה הרבה דברים שהם בתחום החינוך שצריך להשקיע בהם, במקומות הנכונים, גם חינוך טכנולוגי, אפרופו לימודי ליבה.
כן.
וגם זה אחד האתגרים הגדולים שעומדים מולנו, זה השילוב של כל המגזר החרדי שהולך וגדל בצורה, אפשר להגיד כמעט אקספוננציאלית, לשלב אותו בתוך המדינה, גם בעבודה וגם בצבא, או כל המערכות התומכות האחרות, ולמות ולא נתגייס, וכל הבלגן הזה, זה משהו שחייבים לתת עליו את הדעת, כי ככה לא נוכל להתקיים. לא נוכל להתקיים, אנחנו רפסודה באוקיינוס מלא קרישים וסוער, ואנחנו מנגבים את ה... כזה, בוא נאמר, סירה, לא רפסודה, מנגבים את הסירה מבפנים. ואנחנו חייבים להבין את זה. חייבים להבין את זה שאנחנו חייבים ליצור כאן מערכת שכל כל המגזרים נכנסים תחת האלונקה, כולל המגזר הערבי. אז יכול להיות שאנחנו לא רוצים לראות אותו, חלק מהאנשים לא רוצים לראות אותו בצבא. אבל אין סיבה שהוא לא ייקח חלק במערכות הבריאות. גם שם יש כבר היום הרבה מאוד רופאים ואחיות, רק שהם למדו בחול, הם דילגו על הצבא, והוא בא, הוא חוזר הנה, והם אחלה רופאים, כן?
נכון,
אבל אני אומר,
גמור.
כל בעניין הזה...
גם במערכת הביטחון יש...
חובה שווה זכות, זכויות.
נכון, יש כבר אזרחים ערבי ישראל במערכות הביטחון.
בלי לפרט, יש. כן. יש, אבל לא מספיק, אבל אני אומר עוד פעם, ברגע שאתה עושה את זה חובה להשתלב, גם אם זה לא 3 שנים, שנתיים, שנה, תן משהו שהוא יקנה לך אחר כך את הזכויות, כי אין סיבה שיהיו כאלה שתורמים, מסכנים את חייהם, משלמים בחייהם והמשפחות שלהם, ויש כאלה שהם מחוץ לתמונה לגמרי.
כן.
עכשיו, אם אתה רוצה, שמור קבוצה מאוד מצומצמת, כמו שבן גוריון התכוון בזמנו, כמו שיש לך ספורטאי מצטיין, אז יהיה לך לומד תנ"ך מצטיין, חרדי, אבל זה כמות מאוד מאוד מצומצמת, שווה ערך לספורטאי מצטיין. כל השאר, קדימה, תכנסו מתחת לאלונקה. אז זה אחד האתגרים הגדולים, ואני אומר אותם, זה אם אנחנו אוהבים להשכיל לעשות את זה, אחרי תן לנו זכות קיום פה. זה לא ילך אחרת. ובאותה נשימה, זה כל הסיפור של לימודי ליבה. היום בעידן הגלובלי, אתה לא יכול בלי לימודי ליבה. תהיה הכי תותח בתנ"ך, ומקום ראשון בחידון התנ"ך העולמי. אם אין לך כאן מדענים, מהנדסים, אנשי עבודה שיודעים לעשות את זה בסופו של דבר את העבודה, אפרופו חד 2, חד 3, כל הדברים האחרים, אז אין לנו כאן זכות קיום. בואו נסתכל לאמת בפנים. ולכן אני אומר, גם כל הסיפור הזה של החיבור אוכלוסיות נוספות, הוא חייב להפוך להיות עם מטרה אמיתית, ולא חוק השתמטות, אלא חוק שבאמת מעגן את החובות, ובהתאם לכך את הזכויות של האוכלוסיות האלה.
מה לגבי הקמת כוחות שיטור? האם זה רעיון שעלה באוכלוסיות שכרגע לא תמיד משרתות בצהל, כן, למשל חרדים, ערבים, כוחות שיטור שיסייעו למשטרה כשירות חובה. אז אני נער בן 18 ביישוב ערבי או ביישוב חרדי, וככה אני ממלא את חובתי לחברה, אני הופך להיות שוטר לשלוש שנים.
יכול להיות בהחלט, רק שהדבר הזה צריך להיות מוסדר, כי אחרת
אתה
תקבל פה מיליציות.
לא, לא, מנוהל.
מנוהל זה בוא תצטרף למשטרה, או שתהיה מתנדב במשטרה, שזה גם נכנס תחת הכללים והחוקים והפיקוח של המשטרה, אתה לא יכול להיות מיליציה נפרדת, אני צריך לעשות לך הכשרה, אני גם צריך לעשות לך לפני שאני נותן לך נשק, או נותן לך יכולות גישה למערכות מחשוב וכאלה, אני צריך לראות מי אתה, מה אתה, שלא תעשה לי נזק.
בטח.
אבל אין סיבה שלא השתלבו במדה, קאבה, שיטור עירוני כזה או אחר כמתנדב, זה קיים. זה קיים, אבל הבעיה שהיום זה...
זה לא חובה וזה לא מנהל.
זה התנדבות נטו, מי שיש לו את זה. עכשיו, אני עובד גם במגזר הערבי, במסגרת החברה שאני מנכ״ל בה, אז אנחנו גם נותנים הרבה ייעוץ, אני מסובב הרבה במגזר הערבי, כולל בנושא של סחיטת דמי חסות. הם מאוד 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 סובלים מנושא של פשיעה ופחד, ויש לי כאלה שאומרים, אני אחרי חמש לא נותן לעד שלי לצאת. כי הוא יקלה סתם לעיריות שלא קשורות אליי. זאת אומרת,
אין שם את התחושת ביטחון אישי שתיארנו קודם.
ממש לא. זה בסדרי גודל, תקשיב, אם היה... מה שעושה רימון אחד בתל אביב, גבעתיים, רמת גן, גדרה, זה לא יעשו 50 רימונים במגזר. אתה לא שומע על זה.
כן.
זה לא... וזו טעות, כי זה זולג, ואם אתה לא תדע לטפל בפשיעה, במגזר, זה מהר מאוד מגיע לזה. תראה כבר, הנושא של סחיטת דמי חסות, זה מזמן כבר לא נשאר בתחומי המגזר.
נכון.
זה רץ לכל הקבלנים, בכל מקום, יש מקומות שבהם אתה...
מסעדנות.
אז גם פה דרך אגב עשו גם משהו טוב, גם פה עשו משהו טוב, בלי להיכנס לפוליטיקה, דווקא ממפלגה שיש לה גם הרבה דברים מראים אחרים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל עשו גם בעניין הזה של סחיטת דמי חסות, כן חוקקו חוק שעוזר להילחם בדבר הזה, אבל צריך לעשות בו את השימוש הנכון והאפקטיבי. כן.
אז ככה לסיום, סיפרת לנו בהתחלה שאתה אופטימיסט, אז זה הזמן. מה נותן לך תקווה היום? איזה מסר של תקווה היית רוצה להשאיר למי ששומע אותנו סביב השיחה שלנו היום?
אחד, אני חושב שאנחנו כולנו צריכים לחיות עם תחושה מאוד מאוד חזקה שאין לנו, אין לנו ארץ אחרת. אמיתי. כל מי שאומר, טוב, יהיה קצת יותר, קצת יותר בעייתי, תעלה הממשלה הזאת, ממשלה אחרת, אני חותך מפה. אני חושב שזאת בעיה. אם אנחנו נבין שזאת הסירה שלנו בתוך האוקיינוס, המלא קרישים מסביב, אנחנו רוצים לתחזק אותה בצורה הכי טובה, אז כולנו נבוא מאיזה סוג של מחויבות, אחריות הדדית, ערבות הדדית אחרת. ופה אמרתי, כאן צריך להכניס את כל המגזרים, ליצור להם גם את התודעה וגם את ה... את המעשה בעניין הזה שהם ייכנסו תחת הנוקה. אני מאמין שאנחנו נצליח לחבר מגזרים גדולים, דגש על חרדים ערבים, בצורה נכונה, תחת הנושא הזה של חובה אזרחית. יש כאלה שאתה אומר להם, נגיד ערבים, תגיד לו חובה לאומית, אז הוא מקבל את זה, אבל חובה אזרחית. חובה אזרחית זה בסדר גמור. חובה אזרחית להשתלב במערכות, ובהתאם לכך גם להיות זכאי לזכויות. אנחנו כן צריכים לחזק מאוד את כל מי שנותן, שהוא יקבל יותר, אפרופו מילואימניקים, ומי שמשרת שירות משמעותי, חייב להיות פה דיפרנציאציה שיוצרת מצב שבו מי שנותן יותר מקבל יותר. ממש, ממש, ממש ככה.
יש לך תקווה שזה קורה, או יכול לקרות?
עוד פעם, אני חושב שיש כאן כוחות בעם הזה, יש כוחות אדירים שהם צריכים את התנאים כדי לפרוץ קדימה. גם חבר'ה צעירים, תשמע, מהשביעי באוקטובר גילינו כאן דור צעיר מדהים.
נכון.
אחד הדברים שנותנים לי אופטימיות מטורפת. אנשים שהתנדבו, שרצו קדימה, גם פיזית, גם אפרופו להילחם, וגם עם כל הסיוע מאחור, וכל המיני מקומות שם, שהמדינה לא הייתה בהם, או לא הייתה בהם מספיק, זה נותן לי המון המון אופטימיות. ואנחנו את, את הזרעים האלה שמתחילים לנבות עכשיו, צריך לטפח, לתת להם לפרוץ, לפרוץ קדימה. אני אגיד לך גם עוד משהו שאני חושב שדווקא בגלל, אתה יודע, זה ין יאנג, אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב, אני חושב שמה שקורה היום מבחינת האנטישמיות בעולם, תהיה כאן, יהיו כאן גלי הגירה המוגברים. יש כאן, אפשר להפוך את זה למקור של התחדשות, כולל יישוב של, אולי זה להתחבר לחזון של בן גוריון, של פתאום, כן, גם ליישב את הנגב בין, ה, בין, בין, בין היתר. הנושא הזה של החינוך שאמרתי שאנחנו חייבים להשקיע בו, ואני חושב שאם אנחנו נעשה את הדברים האלה, אנחנו נראה שיפור, גם אם הוא ייקח איזה פרק זמן מסוים, אם נאמין בו, אני מעריך ששנתיים, שלוש, ארבע, נוכל להתחיל לראות תוצאות, כי יש פה באמת, יש פה הרבה הרבה פוטנציאל שעכשיו רק הוא יוצא החוצה, בלי להיכנס לפוליטיקה, לא זה, אני אומר, גם ראינו שתחת האלונקה כיום, יש לך את כולם, יש לך כיפות סרוגות, אפילו לצד חרדים, אפרופו חטיבת החשמונאים, לצד חילוניים, תל אביבים שמקום משמיצים אותם, אז תל אביבים בעד...
סייני השירות, לא?
בדיוק, אז, אז אם אתה לא הולך כאן לנושא הזה של, של השמצות, הכפשות או פייק ניוז, ואתה מסתכל על התמונה הכוללת, אומר, תשמע, יש כאן עם מה לעבוד. יש כאן עם מה לעבוד.
נכון.
אם נדע רק להוריד את הכיתוב, את השנאה, תקשיב, אני גם חייב להגיד לכם משהו. אני גולני, אני בוגר גולני, אני המיקס הזה של אנשים שזה מי עולה חדש מארצות הברית דרך האום, מהעיירת פיתוח, דרך קיבוצניק,
כולם מגיעים
הופך
לגולני.
להיות משהו, למשהו, משהו שהוא באמת צבא העם והופך להיות משהו מאוד מאוד חזק.
כן.
הנושא הזה של הדתיות, יאללה, נגמר, אין היום משפחה שהיא לא מעורבת, אין זה, הייתה אפליה, כן, הייתי מה היה זה, כן. היום זה נגמר, היום נוצרים, מנסים לעשות איזה הנשמה מלאכותית, כל מיני אנשים, פוליטיקאים ועסקנים, שאני לא רוצה להגיד לך מה הם מעוררים בי, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות.
יפה מאוד.
אבל אין משפחה היום שלא מעורבת, אתה יודע מה? תמיד אני הייתי אומר, גם במשטרה אמרתי, בסוף, הסגסוגת היא יותר חזקה מאותו יסוד, כן? שאתה לוקח ברזל ונחושת, ואתה מרבב אותם, זה נותן יותר חזק מנחושת וברזל ביחד. יש משהו במיקס הזה שהוא מייצר משהו יותר טוב. יאללה, שימו בצד את הדתיות, בוא נסתכל על התמונה, בוא נראה את הדור היפה, ניתן לו, את הדור הצעיר, ניתן לו לצמוח, נעבוד בחינוך, סדרי עדיפויות. יהיה בסדר.
כן,
אוקיי. יהיה בסדר.
טוב, זוהר.
אין ברירה אחרת.
זה היה מרתק. גליה, תודה רבה לך.
תודה רבה, יוסי.
תודה רבה, גליה.
תודה על הזמן, תודה על הדברים. וגם שוב, אני חוזר למה שאמרתי בפתיחה, תודה על השירות שלך ארוך השנים למען המדינה. אנחנו צריכים הרבה כמוך. ותודה על הסיפור, על הזוהן. אני אחזור לצפות בסרט שוב עכשיו כשאני מכיר אותך.
יפה.
תעשה
ב-AI,
זה יקפיץ לך.
זוהן דביר. טוב, זה נשמע שמאז מקום לטעויות.
תודה רבה.